Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
פרק הפעם, גלים בים, על ההיסטוריה של המקם. לפני כשבועיים התנגשו שתי ספינות, ספינת סוחר וספינת נוסעים, בכניסה לנמל חיפה. אני מניח שרובכם שמע על התקרית הזאת, שבסופו של דבר הופיע בכל מהדורת חדשות כמעט. כמה אנשים שאלו אותי, מכיוון שאני יוצא חיל הים, איך קורה דבר כזה? אני משיב להם שזה הרבה יותר קל להתנגש בספינה אחרת משנדמה, ובמיוחד כשאתה בלילה וקרוב לחוף, איפה שהאורות מהיר מבלבלים אותך, ואתה מפספס את האורות של הספינה השנייה. כן, הם שואלים אותי, אבל יש להם מקם, לא? אז למי שלא מכיר מה זה מקם, ראשי התיבות של המתקן הזה הם מגלה כיוון מרחק. הכוונה היא שזה מתקן שמאפשר גילוי של עצמים בדרך כלל גדולים, במרחק רב. סימן ההיכר של מקם הוא אנטנה שמסתובבת על תורן, בדרך כלל תורן גבוה, באנגלית קוראים לזה רדאר. בפרק הזה אני אשתמש בשניהם במידה שווה פחות או יותר עם שתי מילים זהות. בלי לדעת מה בדיוק התרחש בהתנגשות הזו, אני יכול להעריך שהמקם לא היה עוזר להם כנראה. בדברים קצרים המתקן הזה הוא לא יעיל. זה היה בגלל הצורה שבה הוא בנוי ועליה נדבר בהמשך. אבל מה שחשוב פה הוא שהוא נחשב לחלק כל כך אינטגרלי מעולם הספנות, גם האזרחי וגם הצבאי, שרעיון ההתנגשות בין ספינות נראה לא מציאותי, אם יש לך מקם. איך הגענו למצב הזה? הפעם נספר על ההיסטוריה של התפתחות המקם מההתחלה. חשוב לציין שהמקם כבר מראשיתו פחות או יותר התחבר להפלגה בים. הסיבה היא שמקם עובד על עיקרון של התפשטות גלי רדיו, והים הוא סביבה אידיאלית להתפשטות של גלים כאלה. דרך אגב, אנחנו נקרא להם גלי רדיו, פשוט כדי לא לבלבל עם גלי הים, לא נגיד גלים סתם. ובכן, הים, שהוא שטוח ורחב ידיים, הוא מהווה באמת סביבה מושלמת להתפשטות של גלי רדיו. אין להם הפרעה בדרך, וזאת לעומת, למשל, תנאי היבשה, שם הרים או בניינים יכולים לגרום להפרעות והחזרים. בים, אם משהו מפריע לגל רדיו להתפשט, זה חייב להיות או ספינה, או אי, או איזושהי יבשה אחרת. בים גם יש צורך אז למשהו כמו מתקן שמגלה עצמים רחוקים. בים אין נתיבים במובן של כבישים שלא כדאי או מסמנים לך שלא לסטות מהם. כל אחד יכול להפליג לכל כיוון, ולכן ההתנגשות גם יכולה לבוא מכל כיוון. אתה צריך להיות ערני לכל האזורים, לכל הכיוונים, גם בלילה, בסערה ובערפל, וזה לא פשוט, במיוחד כשבמקרים רבים ההתנגשות פירושה פשוט מוות. מי שהיה בין הראשונים לפתח אב טיפוס של מקם עובד, עוד בשנת 1904, היה הגרמני קריסטיאן יולסמייר. המדענים ידעו עוד מניסויים של מדענים כמו היינריך הרץ, כבר 20 שנה לפני יולסמייר, שגל רדיו, גל אלקטרומגנטי, שפוגע בחומרים מסוימים, חוזר חזרה. הוא לא סתם לפעמים את העץ הוא יכול לעבור, או את החלק מהקירות, אבל כשפוגע למשל במתכות, חלקו לפחות חוזר חזרה. יולסמייר חקר גלי רדיו, ובאחד מזדמנות הוא ראה אם שמתאבלת על בנה שנהרג בהתנגשות ספינות, והמפגש הזה עם האם קרם לו להחליט ולנצל את הידע שלו, לצורך תכנון איזשהו מתקן שיגביר את הבטיחות של ספינות כשהן שטות בים. אז המתקן הבסיסי ההוא של יולסמייר יצר איזשהו ניצוץ חשמלי באוויר. מין זץ כזה. ברק קטן אתם יכולים להגיד. ניצוץ כזה, מכיוון שהוא זרם חשמל שעובר באוויר, וזרם חשמלי הוא זה שיוצר את גלי הרדיו, הניצוץ הזה יוצר גלי רדיו, אבל הוא יוצר אותם כאילו זרקת אבן לבריכה. לכל הכיוונים, בלי שלום שליטה ובכל התדרים. משהו מהגלים האלה, למרות שהם לא מוכוונים לשום כיוון במיוחד, בכל זאת חוזר חזרה. והמתקן של יולסמייר ידע לקלוט את הגלים החוזרים, ואם הוא קיבל גל חוזר כזה, גל רדיו חוזר, הוא צלצל בפעמון. זה הכל. אם שמעת גלינג, ידעת שיש איזשהו עצם שנמצא איפשהו באזור, לא ידעת מה זה, לא ידעת איזה כיוון זה היה, אולי קצת באיזושהי צורה מאוד עמומה, יולסמאייר הצליח לארגן איזושהי כיווניות מסוימת למתקן שלו, שהוא היה קולט יותר טוב בכיוון מסוים, ואז היית יכול לנחש באיזה כיוון, אבל גם אז זה היה משהו מאוד מאוד עמום, ובכל זאת זה היה יכול לעזור אם אתה נמצא למשל בערפל, ואתה רוצה לדעת אם אתה לבד בים, או שספינה אחרת מתקרבת. כמובן שכשאתה נותן זץ חשמלי כזה, או ניצוץ חשמלי חזק באוויר, אתה למעשה מבזבז המון אנרגיה. אתה לא משדר שום דבר בצורה טובה ויעילה, כמו למשל אנטנה. האנטנה משדרת בצורה הרבה יותר טובה גלי רדיו, ובניגוד לניצוץ חשמלי, היא גם עושה את זה בצורה מסודרת בתדרים מסוימים. והמתקן של יולסמאייר, לכן לא היה יעיל. זאת אומרת, השקעת המון המון אנרגיה, בתכלס, מעט מזה יחסית הפך לגלי רדיו שהיית מקבל מהם החזרים. ואולי בגלל חוסר יעילות הזאת, וזה שהטווח שלו מצורה הזאת גם לא היה גדול במיוחד, לא הרבה אנשים התעניינו במתקן הזה וראו בזה לא יותר מאשר איזשהו קוריוז. למרות שיולסמאייר היה בחור רציני, והאיכות הגרמנית שלו ניכרת בזה שמתקן שהיה 90 שנה במוזיאון, הפעילו אותו לפני כמה שנים והוא עבד באופן מושלם. החל משנות ה-20 של המאה ה-20 פחות או יותר עבדו כמה וכמה צוותים על פיתוח המקם, כל אחד במדינה אחרת, ואף אחד מהם לא פחות או יותר עבד עם הצוות השני. ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, יפן, בכל מדינה כזאת היה צוות שעבד בנפרד על פיתוח המקם. לא כל מדינה ראתה בזה את אותה חשיבות, בגרמניה וביפן כמעט לא התייחסו אליו, בבריטניה הוא היה מאוד מאוד חשוב, ושם גם היו ההתפתחויות החשובות, ולכן אולי נתרכז בפרק הזה בבריטניה, וכל שאר המדינות אני אזכיר באופן מועט יחסית. דמות מפתח בפיתוח של המקם בבריטניה, אולי אפילו בעולם כולו, היה רוברט וואטסון וואט. עד היום הוא מכונה אבי המקם, למרות שכבר ראינו שזה לא נכון, כי היו מדענים לפניו כמו יולסמאייר, שהתעסקו עם זה, אבל זה רק מראה עד כמה חשיבותו הייתה גבוהה. הוא דרך אגב צאצא של ג'יימס וואט, המדען המפורסם, מי שהיה בין ממציאי מנוע הקיטור, והוא מופיע גם בפודקאסט הראשון של עושים היסטוריה. רוברט התעניין במה שכונה אז הטלגרף האלחוטי, זה היה תחום גלי הרדיו באותה התקופה. הוא הצטרף לצבא הבריטי ב-1915, אבל בתחום הזה ספציפית לא היה מה לעשות עדיין בצבא, אז הוא עבר לתחום של מטאורולוגיה. היה לו רעיון לנצל את ההבזק של הברקים, כדי לגלות סופות באמצעות גלי רדיו. ברק הוא בסך הכל ניצוץ חשמלי חזק מאוד, ממש כמו הניצוץ החשמלי של יולסמאייר, רק הרבה יותר חזק. המערכת הראשונית שבנה רוברט הייתה פסיבית לגמרי, היא ידעה רק לקלוט. במקרה הזה היא קלטה את גלי הרדיו שהברקים היו פולטים כשהם היו מבזיקים בשמיים. כמובן שהיה צריך לדעת את הכיוון של הברקים, מקור גלי הרדיו, מכיוון שזה בסופו של דבר כל המטרה של המערכת הזאת, לדעת איפה מגיעה הסופה. רוברט פתר את זה באמצעות יצירת אנטנה כיוונית. אנטנה כיוונית היא כזו שקולטת טוב יותר מכיוון מסוים, וכל מה שמגיע מכיוון אחר היא כמעט ולא יודעת לקבל. המפעיל היה עומד ומכוון את האנטנה הזאת לכיוון השמיים, סורק את קו האופק, ואם היה קולט איזשהו הבזק של ברק בדיוק באותו הרגע, הוא היה יודע את הכיוון המדויק, פחות או יותר, כמובן פלוס מינוס כמה מעלות, שבו נמצאת אסופה, לא יודעת את המרחק כמובן, אבל זה מן הסתם יותר טוב מכלום. כדי שהמפעיל ידע שהוא מקבל איזשהו אות על המערכת הזאת, רוברט מצא פתרון נחמד. הוא חיבר את האנטנה, את המקלט שלו, אל צג שנקרא אוסילוסקופ. זה איזשהו מתקן ש... כמו צג טלוויזיה פרימיטיבי כזה, או לא נגיד פרימיטיבי, כי זה לא נכון להגיד פרימיטיבי, זה מה שהיה באותה התקופה. צג טלוויזיה ראשוני כזה, שהיה מצייר קו על המסך, כל הזמן היה מצייר אותו, נגיד, משמאל לימין, אז היה מצייר משמאל לימין, מגיע לקצה הימני וחוזר חזרה לצד השמאלי, וכדומה. והקו הזה היה מצויר באמצעות חומר זרחני, שהיה נשאר על המסך לכמה שניות. אם במקרה כשכיוונת את האנטנה לכיוון מסוים, היה נקלט אות באנטנה הזאת, אז היית יכול לראות את זה בתור איזושהי בליטה של הקו על המסך. זה לא היה אומר לך יותר מדי חוץ מזה שיש משהו, שזה גם משהו. בתחילת שנות ה-30 פחות או יותר, הבריטים התחילו לשים דגש רציני מאוד על נושא ההגנה האווירית. בריטניה בסופו של דבר נמצאת קרוב מאוד לייבש את אירופה, והם ידעו שאם מטוס ימרי מאזור קו החוף, הוא מגיע אליהם תוך פחות מ-20 דקות, והוא יכול לתקוף את ריכוזי האוכלוסייה, ולכן חייבים לגלות אותו מוקדם ככל האפשר. בנוסף, באותה תקופה התגלגלה איזושהי שמועה שהנאצים מפתחים קרני מוות במרכאות שמבוססות על גלי רדיו. הגלים האלה לפי השמועה יכלו להשמיד מבנים, מטוסים, אנשים ממרחקים גדולים. לא ברור בדיוק מה המקור לשמועה הזאת, אבל הבריטים היו מודאגים והם שאלו את ווטסון אם זה באמת אפשרי. ווטסון הסביר להם, הוא נעזר כאן בחישובים של אחד מעוזריו, שקרן מוות שכזאת היא כנראה בלתי אפשרית, אבל באותה הזדמנות הוא כבר דחף את המחקר שלו, הוא הסביר להם על מה שהוא מתכנן לבנות, על המקם, על הרדאר, ופחות או יותר שזה משהו שהוא בהחלט אפשרי. בשנת 1935, רוברט הודיע לצבא שהוא מסוגל להדגים להם בפועל גילוי של מטוס באמצעות גלי רדיו, שזה כמובן נזכיר משהו שהיה מאוד חשוב לבריטים. ההדגמה הזאת היא אורגנה בזריזות ובאופן חשאי למדי, רק 3 אנשים, רוברט, העוזר שלו ונציג של הצבא נכחו בה, אבל איך מארגנים הדגמה שהיא גם זריזה וגם חשאית, כשבעצם לבנות כזה רדאר זה עסק מסובך, יקר ודורש מעורבות של הרבה אנשים? אז רוברט בחוכמתו בחר את מקום ההדגמה ככה שהוא יהיה קרוב לאנטנה של ה-BBC, רשות השידור הבריטית. ה-BBC משדר שידורי רדיו בגלים קצרים, זאת אומרת תדר נמוך, ותדר נמוך מגיע לטווחים ארוכים. למשל את כל שידורי כל ישראל לגולה משדרים בתדרים נמוכים כדי להגיע למרחקים ארוכים מאוד. בניסוי העלו מטוס לאוויר והוא הסתובב פחות או יותר באזור, כמובן בלי לדעת לאיזה צורך, ורוברט הצליח להראות איך הוא בעצם מגלה אותו באמצעות ההחזרים של גלי הרדיו מגוף המטוס. החלק הטריקי כאן היה לדעת להתעלם מהגלים שמגיעים ישר מהאנטנה שמשדרת, מהאנטנה של ה-BBC, אל המקלט של רוברט, אבל הוא הצליח להתגבר על זה באמצעות סינון מתאים של האות, ושוב שימוש באנטנה עם כיווניות, זאת אומרת אנטנה שמקבלת אך ורק מכיוון מסוים, ונוטה לא לקבל את גלי הרדיו מכיוון אחר. אחרי ההדגמה של רוברט, הצבא השתכנע שיש כאן פתרון טוב ויעיל לגילוי מטוסים, ומכאן התקדמות הייתה יחסית מהירה. כמובן שמה הייתה בסך הכל השיטה המתחרה, כן? או שהיית רואה את המטוסים ממשקפת, אבל אז כנראה שכבר היית צריך לחפש איזשהו מקלט קרוב, או ניסו למצוא שיטה לגלות את המטוסים באמצעות גלי קול, זאת אומרת לפי הרעש שהם עושים, אבל גם זה אם שמעת אותו כנראה שהוא כבר לא ממש רחוק, ומכיוון שהגרסאות הראשוניות של הרדאר של רוברט כבר ידעו לגלות מטוס מ-27 קילומטרים, הרבה מעבר למה שאתה יכול לצפות בכלל מגילוי באמצעות זיהוי הרעש של מטוס מתקרב, אם אתה בכלל מצליח להבחין אם זה מטוס או רכבת, הצבא זנח מהר מאוד את הניסויים בגילוי בגלי קול והחליט להתמקד ברדאר. עוד בתחילת השנה כבר התחילו לתכנן 5 תחנות רדאר באזור לונדון, אבל רוברט זיהה בעיה חמורה במימוש של מערכת הרדאר למטוסים, והיא לא הייתה בעיה טכנית. זה לא הייתה בעיה עם המקם, זה הייתה בעיה עם האנשים. נזכור שהמטרה של הרדאר, כל המערכת, היא לא לגלות את המטוס התוקף, זה כלום. גילית אותו, יופי, מה אתה עושה איתו הלאה? לא, המטרה הייתה לדעת להזניק מטוסי קרב כדי לירט את המטוס שבא להפציץ. הבעיה הייתה שחלף די הרבה זמן יחסית מרגע שאתה גילית את המטוס התוקף ועד שאתה מעביר את ההודעה למיקום שלו כמו שצריך למטוס שבא לירט אותו מהמפעיל של המקם. הדיווח היה מסורבל, לא מדויק בדרך כלל, ועד שהטייסים והאנשים על הקרקע היו מבינים אחד את השני, המטרה פה, אני שם, איפה אתה, המטרה פה, פונק, המטרה כבר הופצצה. רוברט השקיע מאמץ גדול מאוד בפתרון של הבעיה הזאת, והוא הצליח ליצור מרכז שליטה, מרכז בקרה, שיהיה יעיל, הוא שם חדר עם מפה גדולה ואפשרות לסמן מטרות, גם מטרות ידידותיות וגם מטרות אויב, וככה להעביר אותם בקשר רדיו ישיר מהמפה אל המטוסים שבאוויר, ולעשות את ההכוונות האלה מנקודה לנקודה בצורה יעילה וזריזה. יש אנשים שאומרים שזאת הייתה המערכת שבסופו של דבר היא זו שתרמה באופן קריטי לניצחון המפורסם של הטייסים הבריטים על חיל האוויר הנאצי, מה שידוע בשם הקרב על בריטניה. אתם יודעים, מעולם לא עשו מעטים כל כך עבור רבים כל כך וכדומה וכדומה. חיל האוויר הבריטי שהייתה לו את היכולת להגיב מהר למטרה מתקרבת, יכל לרכז את המאמץ שלו ולהביא הרבה מטוסים כדי להגן כנגד המטוסים הגרמנים התוקפים, בזמן שהגרמנים, למרות שכמו שנראה כבר הייתה להם בעצמם איזושהי יכולת רדארית בזמן מלחמת העולם השנייה, לא ידעו לעשות עם היכולת הזאת מספיק כדי להוציא את המקסימום, כדי למצות את היכולת הקרבית הזאת ובאמת להביא מטוסי קרב אל המטרה. על המאמצים האלה, גם בפיתוח הטכני של המקם וגם על המאמץ שלו להביא מערכת בקרה איכותית בזמן קרב, רוברט זכה לתואר אבירות אחרי המלחמה ופרס כספי די מכובד. עם הידע הזה של רוברט, הבריטים בנו שרשרת של תחנות רדאר לאורך המדינה, מצפון ועד דרום. הרשת הזאת נקראה Chain Home, והיא כללה בסיס של 19 תחנות. הגרמנים כמובן ראו שהבריטים בונים איזה שהם תחנות שידור, זה היה בלתי אפשרי להסתיר את זה. כל תחנה כללה 4 אנטנות גבוהות מאוד, 70-100 מטרים כל אחת. הם שלחו טיסות ריגול כדי להבין מה הבריטים מנסים לעשות, אבל בסופו של דבר הם החליטו שמדובר בתחנות שידור לצורך תקשורת ארוכת טווח, לא משהו ששווה כנראה להשקיע בו יותר מדי מאמץ, והם הפסיקו לרגל פחות או יותר בצורה אינטנסיבית. אחר כך בזמן המלחמה, כשהם הבינו כבר במה מדובר ומה זה, מה בעצם עוזר לבריטים לנצח במלחמה, הם הפציצו חלק מהתחנות האלה, אבל הבריטים התחכמו להם, וגם כשהתחנות כבר הופצצו והושמדו, הם המשיכו לשדר גלי רדיו דומים לכאלה של רדאר מכל מיני מקומות סמוכים בזמן שבונים את התחנה מחדש, ככה שהגרמנים לא הבינו אם מה שמפציצים זה באמת המקור לגלי הרדיו שהם מזהים כל הזמן. הרדארים שהיו בשימוש במערכת Chain Home הבריטית כבר היו יותר מתוחכמים מזה שהדגים רוברט לצבא בשנת 1935, והם עבדו על עיקרון שהוא דומה למדי למה שניתן למצוא היום ברדאר המודרני, וזה נקרא רדאר פולסים. לזכור שבהקדמה של רוברט, הוא השתמש במשדר חיצוני למערכת שלו. במקרה הזה, זה היה האנטנה של ה-BBC. זהו רדאר פסיבי, כי המערכת של רוברט לא שידרה כלום בעצמה. הרדאר החדש, זה שהשתמשו בו כבר במלחמת העולם השנייה, לא היה תלוי במשדר חיצוני. הוא שידר את גלי הרדיו שלו לעצמו. למה זה טוב? מה אכפת לנו שה-BBC משלם על גלי הרדיו שלנו? אז כדי להבין את זה, צריך להבין איך בעצם המקם יודע מה המרחק אל המטרה, שזו בעיה לא פשוטה. אפשר לנסות למשל לנחש כמה רחוקה המטרה לפי העוצמה של גל הרדיו שמוחזר ממנו. אם העוצמה נמוכה, כנראה שהמטרה רחוקה, ואם הגל החוזר הוא חזק, אז היא תהיה קרובה. אבל זה לא בדיוק נכון. הגודל של מטרה קובע את כמות גלי הרדיו שמוחזר ממנו. ספינה גדולה, איזושהי משחטת ענקית שנמצאת 100 קילומטר מאיתנו, תחזיר הרבה יותר גלי רדיו מאשר סירת דייג קטנטנה 2 או 3 קילומטר מאיתנו. השיטה הזאת עם ניחוש המרחק לפי עוצמת הגל החוזר פשוט לא עובדת. מה השיטה השנייה? אז ככה, תזכרו במה שלימדו אותנו על ברקים ורעמים כשהיינו קטנים. אם ראית ברק ורצית לדעת מה המרחק ממנו אליך, היית מחכה לראות את ההבזק של הברק ואז סופר בלב. 21, 22, 23 ובום, היה מגיע הרם, נגיד 3 שניות אחר כך. ואתה יודע שגלי קול מתקדמים במהירות של 330 מטר בשנייה בערך, וככה הכפלת 3 שניות ב-330 וקיבלת פלוס מינוס קילומטר וקצת, וידעת שזה המרחק לברק. אז באותו הרעיון אפשר להשתמש גם עבור הרדאר. נאמר שאתה שולח גל רדיו, ומתחיל לספור זמן, שנייה אחת, שתי שניות, במקרה הזה היה גלי רדיו נעים במהירות האור, שזה הרבה יותר מהר, זה משהו כמו 300 אלף קילומטר בשנייה, אז אתה סופר הרבה יותר מהר, במיקרו שניות או משהו כזה. ואז אתה מקבל החזר ועוצר את השעון ובודק כמה זמן, כמה זמן עבר. את הזמן הזה צריך לחלק בחצי, כי הגל שלך לא רק עשה את הדרך חזור, כמו הברק מהרם, אלא גם את הדרך הלוך. ואז אחרי שחילקת בחצי, אתה מכפיל את הזמן במהירות האור של גלי הרדיו, ואתה יודע בדיוק כמה המטרה שלך רחוקה. אז הרדארים הבריטים במערכת הצ'יין הום היו משדרים פולסים קצרים של גלי רדיו, ואחר כך משתתקים. הם היו משתתקים כדי לאפשר לעצמם לקלוט את ההחזרים. אתה לא יכול לשמוע במרכאות את הגלים החוזרים אם אתה משדר. זה לא טוב למקליט, אתה חייב או לשדר או לקלוט. עכשיו, ככל שאתה מעוניין לגלות מטווחים רחוקים יותר, אתה חייב לשדר פולס ארוך יותר. משקיע יותר אנרגיה בגל רדיו שהולך, כדי שתקבל גם יותר גל חוזר ברמה טובה. ובזמן שאתה משדר, אני מזכיר, אתה חירש. אתה לא מסוגל לקלוט גלים חוזרים. אבל מה קורה אם יש מטרה שהיא קרובה מאוד אליך? גלי הרדיו שנעים במהירות האור יספיקו לפגוע בה ולחזור אליך עוד בזמן שאתה עסוק בלשדר. ואז אתה בכלל לא יודע שהיא שם. זו הסיבה כנראה שהמקם לא היה עוזר למנוע את ההתנגשות במפרץ חיפה שדיברנו עליה בהתחלת התוכנית. אם אתה מתקרב מספיק קרוב לספינה אחרת כמו ליד נמל, המקם שלך פחות או יותר חסר תועלת. במהלך מלחמת העולם השנייה התרחשו עוד שני שכלולים משמעותיים מאוד לרדאר. הראשון היה תצוגה דו-ממדית עבור מפעיל הרדאר, האדם שבאמת עושה את העבודה בשטח, וזה קו שמסתובב על המסך בתנועה מעגלית, כשהתחנה מיוצגת במרכז והמטרות מופיעות מסביב למרכז. כמו להסתכל על העולם מלמעלה במבט ציפור, זה מה שאנחנו מזהים היום בתור תצוגת רדאר קלאסית. הפיתוח השני נקרא קוויטי מגנטרון. המגנטרון הוא החלק במקם שיוצר את גלי הרדיו שמשודרים באוויר. הפיתוח של הקוויטי מגנטרון היה קפיצת מדרגה מכמה בחינות. במה הוא שונה מקודמיו? ראשית, הוא היה מאוד מאוד יעיל. למה הכוונה ביעיל? בוא ניקח כדוגמה את המנורה הביתית הרגילה. המנורה הצהובה, מה שנקרא מנורת ליבון. זרם חשמלי שעובר דרך החוט בתוך הנורה גורם לנורה לפלוט אור. אבל אם תנסה לגעת בנורה כזו בזמן שהיא פועלת, אתה כנראה תגלה שזה לא רעיון כל כך טוב, ואתה תרוץ לחפש איזושהי אלוברה בשביל לטפל בקביעה שקיבלת. הסיבה שקיבלת קביעה היא שהמנורה לא יעילה. חלק גדול מהחשמל שעובר דרך חוט הליבון בתוך הנורה לא מייצר אור באמת, אלא סתם מחמם את המנורה ואת האוויר שמסביבה. זה מבחינתנו חשמל מבוזבז. מנורת ניאון לעומת זאת לא מתחממת כל כך הרבה בזמן פעולה. אפשר לגעת בה ולהרגיש את זה. זה בגלל שהיא הרבה יותר יעילה. חלק גדול יותר מהזרם שעובר דרך המנורה משמש ליצירה של אור ולא הולך לאיבוד בצורה של חום. זו גם הסיבה שמנורת ניאון צורכת הרבה פחות חשמל ממנורת ליבון צהובה. פחות חשמל הולך לאיבוד, אז לא צריך כל כך הרבה חשמל כדי להעיר את החדר. אותו הדבר עם המגנטרון של המקם. חלק מהאנרגיה שאתה מכניס לתוכו יוצא החוצה בתור גלי רדיו, כמו שהתכוונת, אבל אין מה לעשות, חלק ילך לאיבוד בתור חום. חום בתוך המגנטרון ובתוך מערכת המקם. אם היעילות שלך נמוכה, זאת אומרת שבמקום לגלות את האויבים שלך באמצעות המקם, אתה עסוק בלתגן איתו חביתות, כי הוא רותח. גם הרבה יותר קשה לבנות את המקם, כי צריך למצוא דרכים לקרר אותו. הם מעבררים, קירור באמצעות מים, קירור באמצעות שמן, אין סוף שיטות ורעיונות. אז הקוויטי מגנטרון היה הרבה יותר יעיל, והיה צריך להשקיע הרבה פחות אנרגיה לתוך המקם, כי הרבה פחות אנרגיה הלכה לאיבוד בצורת חום. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בגנרטורים יותר קטנים, והכל הרבה יותר פשוט. היתרון השני של הקוויטי מגנטרון, הוא שהוא יצר גלי רדיו בתדרים הרבה יותר גבוהים מהמגנטרונים שבאו לפניו. ולמה זה חשוב? בוא נזכר במכשירי הקשר הנהדים בצבא, כל מיני ממקופים כאלה. יש להם אנטנות גדולות, כאלה שמתפרקות שאתה צריך להתחיל להרכיב ולהבריג, אבל אנטנות מסיביות. ואז אתה מסתכל על טלפון סלולרי, ואתה כבר לא רואה את האנטנה שלו, כי היא כל כך קטנה, שברוב המקרים נמצאת בתוך הטלפון עצמו. ולמה זה? כי סלולרי עובד בתדרים גבוהים. מכשירי קשר בתדרים נמוכים. ככל שאתה עולה בתדר, אתה יכול להשתמש באנטנה קטנה יותר ויותר. אנטנות קטנות במקם מפשטות מאוד את המערכת. כי האנטנה יותר קטנה, אתה יכול לשים את המערכת הזאת עכשיו על מטוס, על אונייה, אתה לא צריך מגדלים של 100 מטר ודברים כאלה. בתדרים גבוהים בנוסף, ניתן גם לגלות מטרות הרבה יותר קטנות. לא רק מפציצים גדולים, אלא גם מטוסים קטנים, זה עוד תכונה של תדרים גבוהים שלא ניכנס אליה עכשיו. הבריטים הם אלה שפיתחו את הקוויטי מגנטון המתוחכם הזה, על סמך התקדמויות קודמות של הגרמנים והאמריקאים, והם מסרו בסופו של דבר את המגנטרון קוויטי הזה איכשהו במתנה לאמריקאים, וזה השתלם להם, כי כשהאמריקאים בסופו של דבר נכנסו למלחמה מאוחר יותר, הם בהחלט נעזרו בדברים האלה, וזה עזר גם לבריטים. הרדאר נכנס לשימוש בהדרגה במהלך המלחמה, גם בכלים הרבה יותר קטנים, מטוסים, ספינות קטנות, וגם, לא פחות חשוב, במערכות ירי. הרדאר נתן כיוון וטווח מדויקים מאוד, ואם אתה מחבר את זה לתותח באופן אוטומטי, אתה יכול להפציץ מטרות בצורה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מרוכזת. דרך אגב, הקוויטי מגנטרון הוא המצאה כל כך טובה, שעד היום אתה יכול למצוא אותו במתקנים אזרחים רגילים, כמו תנורי מיקרוגל וכל מתקן שמשדר גלי מיקרוגל, גם לתקשורת וגם לדברים אחרים. ומה עשו שאר המדינות בזמן שבריטניה הלכה ושכללה את המערכת של המקם שלה? אז ככה, גרמניה דווקא התחילה יפה מאוד עם הובלה בטכנולוגיה של המקם. המדענים הגרמנים ידעו לבנות מקם בתדרים גבוהים יותר מלכתחילה ממה שידעו הבריטים לעשות. אבל בתור מדינה, הגרמנים לא השקיעו הרבה מחשבה ברדאר, במיוחד בתור איזושהי מערכת קרב. את החיסרון המרכזי שלהם הייתה שלא היה להם מערכת לניהול קרב וקשר בין תחנות רדאר לבין מטוסים כמו שהיו לבריטים. היה להם מאוד קשה להשתלט על הרבה מטרות בו זמנית, והבריטים במלחמה ניצלו את זה. בכל מקום שהיה רדאר הם היו מגיעים בכמויות גדולות מאוד של מטוסים, ואז היו נכנסים במכה אחת הרבה הרבה מטרות על המקם, ופחות או יותר בשלב הזה הוא היה חסר תועלת. עוד דוגמה קלאסית לטעות של הגרמנים בפיתוח של המקם, הייתה שרוב הפיתוחים הגרמניים נעשו במסגרת חברת אלקטרוניקה גדולה שקראו לה טלפונקן, וטלפונקן הייתה הבעלים של חברה שמוכרת עד היום בשם AEG, ו-AEG הייתה חברה בשותפות מסחרית עם חברת ג'נרל אלקטריקה האמריקאית, מה שיצא שכל הפטנטים הגרמניים נרשמו גם בארצות הברית, וככה הבריטים והאמריקאים זכו לגישה חופשית פחות או יותר לכל הסודות הגרמניים הכמוסים ביותר. האמריקאים עצמם היו מתקדמים יחסית בפיתוח המקם, הם אפילו נתנו לו את השם רדאר, ראשי תיבות של Radio Detection and Ranging, אבל הם נתקעו בשלב של יצירת התדרים הגבוהים יותר, שם הם קיבלו עזרה מהבריטים בצורת פטנט על אותו קוויטי מגנטרון החדיש, שנתן להם קפיצת מדרגה ליכולת שלהם להקטין את מערכת המקם. רוב הזמן במלחמה עם זאת, הם נעזרו ברדארים מהדור הראשון, אלה התדרים הנמוכים יותר, ואפילו עד אחרי המלחמה, אחרי המלחמה הם נעזרו במקם עם התדרים הנמוכים למחקרים, למשל מחקר אסטרונומי, הם שידרו גלים לכיוון הירח, וקיבלו החזרים ואז יכלו למפות את פני השטח. היפנים פחות או יותר הזניחו את המחקר על המקם לגמרי, ושוב למרות שהיו להם מדענים ואת הידע להוביל בפיתוח בתחום. לפני המלחמה היה מדען בשם היצוטו יאגי, שפרסם כמה מאמרים חשובים מאוד על הדרך לבנות אנטנה מתאימה לשידורי רדיו וקליטה של רדיו בתדרים גבוהים, ובמערב התייחסו אליו ברצינות ולמדו את המאמרים שלו, ביפן אף אחד כמעט לא התייחס אליו. היפנים תפסו בשלב מסוים של המלחמה רדאר בריטי בתור שלל יחד עם המסמכים שלו, ולא הבינו בהתחלה שכשהם קוראים במסמכים על אנטנת יאגי, הבריטים מתכוונים ליאגי שלהם, של היפנים. ועדות לחשיבות של הפיתוחים של יאגי ניתן לראות בזה שכמעט כל בית היום אפשר לראות עליו אנטנת יאגי לקליטת שידורי טלוויזיה. בשנים שעברו מאז מלחמת העולם השנייה, הרדאר התקדם בצעדי ענק, הטכנולוגיה השתכללה, כמו גם האמצעים לחסימה ושיבוש של הרדאר. הלוחמה הימית היום למשל היא ברובה לוחמה אלקטרונית. טילים שמצוידים במערכות רדאר קטנטנות וחזקות, מחפשים את הספינה שמחפשים לתקוף במרחבי הים באופן אוטומטי, ללא התערבות של הספינה ששיגרה אותם. לעומתם, המחשב על הספינה המותקפת, גם הוא באופן אוטונומי לחלוטין, מנסה לשבש את הרדאר התוקף, ושיבוש כזה יכול להיות על ידי שידור של עוד חוסם, או שידור איזשהו עוד שיוצר במחאות ספינה חדשה על המקם התוקף, וזה נושא מרתק עם המון טקטיקות וחסימה ואנטי חסימה, ואני מקווה שאולי נקדיש לזה איזשהו פרק באחד מן הימים, יש שם מה לדבר על זה, זה נושא מרתק.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!